ערב טוב, אם כן עוגיות, ואני מקווה שגם לא אגדות. אני רוצה לפתוח באמת להודות על שמואל שיזם את השיחה הזאת ושמביא בכלל את הלימוד, ומקווה שזה תהיה עוד נדבך בלימוד שהולך ואנחנו נלמד בבורך הפרק. עכשיו אני ניגש לשיחה הזאת וזו תחושה שמצד אחד אנחנו כבר עשינו בבר שיחות כאלה בכל מיני נושאים. כשאמרנו יש נוכלין, אז תנו שיחה בסוף הזמן על ירושה. כשאמרנו קידושין, אז נתנו בטבת שיחה על המשמעות המחשבתית של קידושין. ובכל זאת, קשה להתעלם מהתחושה שיש פה איזו נימה מסוימת של אפולוגטיקה, שיזרנו את השיחה הזאת, כי קיים איזה פער לא מבוטל בין מה שבוקע ועולה בתוך הסוגיות, בין העולם התרבותי ערכי שאנחנו חיים בתוכו, וזה לא סתם, אז למדנו יש נוכלין, בוא נבין מה קורה בדיני ירושה, ובוא נבין מה קורה בקידושין, אלא שיש פה צורך אולי חריף יותר, איכשהו לעמת עם א' או עם עין את שתי המערכות הללו, מחירות שיש פה גם מרכיב נימה של אפולוגטיקה. עכשיו, זה כבר מביא אותי לפתוח במשפט השניים מהפולגטיקה בכלל. פולגטיקה היא לא מילה גסה. משמעות המקורית זה בעצם הצדקה. זאת לא התנצלות, אלא להצדיק. כל מה שאתה אדם מתנצל הוא גם יעשה להצדיק. אלא שהתנצלות היא הצדקה מעמדת חולשה. בעצם, הרבה פעמים מה שאנחנו קוראים מהפולגטיקה היא בעצם איזה עמוק. במובנו הטוב אמור להיות מפגש מפרה בין שני ערכים, שתי תפיסות, וכאשר אדם בא ולוקח את התפיסות שלו ובודק אותן מבחינה השוואתית או תוך כדי השוואה והנגדה, הדבר הזה לא בהכרח לשלילה ולא בהכרח שם אותו באיזו מגננה שבסופו של דבר תוציא אותו אם לא אשם אז רק חצי אשם, אלא זה מאשר לאדם להגדיר טוב יותר לעצמו, קודם כל מה הוא חושב, למה הוא חושב, זה מאפשר, אם נרצה לקלוט מרכיבים מסוימים, ומה זה מילה עוד רגע. אבל עצם המהלך כשעצמו, יש בו דבר שהוא בהחלט יכול להיות מפרה וטוב, ולאו דווקא, כמובן, יש את החלש והחזק, ואת החנונים ידבר רעש. אלא אדם בא באמת, והבדיקה השוואתית יכולה גם לעזור לו, כמו לחדד את עמדותיו, להבין אותם טוב יותר, וגם כמו לקלוט ולשלב בתוך העמדות שלו מרכיבים חיוביים שהוא שואב מבחוץ. ועכשיו, כל פעם שאנחנו ניצבים בפני תבנית כזאת, ובמידה ידועה, זה המתח המרכזי שעובר לאורך כל מחשבת ישראל בימי הביניים, יש לנו מצד אחד איזו אמירה תורנית, יכול להיות בתוך הטקסט, יכול להיות בתוך המסורת. יש לנו מקור אחד שקראנו בגדול התורה, יש לנו מקור חיצוני, זה יכול להיות בסוף מסוימות השכל האנושי או המדע, כאילו הממצאים המדעיים, יכול להיות ערכים תרבותיים אחרים, יכול להיות תפיסות שבו מידתות אחרות, ואז יש בעצם באופן תיאורטי שלוש אפשרויות. פשוט רדה להגיד שמי הם ומה הם. מי זה, מה יבוא איזה גוי, או איזה, יבוא איזה שהוא אדם שצריך לנסמך לדעת עצמו, ויבוא ויגיד לי מה, אני פשוט, אני אומר, תודה שם תמימה משיבת נפש, ואיך הרמב"ן כותב על אריסטו, אז כשבוד הרמב"ם כותב שאריסטו השיג כל מה שתחת גלגל הירח, אריסטו השיג בשיא השלמות, כותב הרמב"ם, הרמב"ם כותב ראש הממרים את, שכל הקטן בישראל פותח חומש ויודע יותר עולם הטבע מה שאריסטו ידע וחלם, ובעברית פשוטה אתה אומר, האידיוט הזה לא צריך להטריד אותי, והוא בעצם, מי שיקרא את דרשת תורת השם תמימה של הרמב"ן, זה פחות מה שאומר, עזוב אותי, התורה היא תמימה, כי משיבת נפש, תמימה במובן גם של שלמה, לא תמימה אינסנט, אלא שלמה ומקיפה הכל, וממהם נעזוב אותי מהם, ואני אמשיך, אני אמשיך בשלי. זאת כמובן אפשרות אחת. אפשרות אחרת היא, לבוא ולהגיד, הערכים שהעמדות מבחוץ הן כל כך משכנעות וכל כך נראות כנכונות וכצודקות, הן כל כך, הן כל כך פשוט נראות אמיתיות, והקדוש ברוך הוא ברא בשכל, והשכל שלי אומר שהדברים הללו נכונים ומשכנעים, אז מחירות זה לא רק איזה מישהו מבחוץ, איזה ראש הממריא, זה הקדוש ברוך הוא נתן בי, לא, כאילו, הקדוש ברוך הוא לא רק נתן לנו תורת אמת, הוא גם נתן לנו שכל, בינה ודעת, הבינו להשכיל, והשכל הזה אומר לי שדברים הללו משכנעים, זה לא יכול להתעלם ולהגיד שטויות, ואגב, אם אני אשתכנע עד הסוף, אני אמץ עמדות הללו, אחרי זה נמצא דרך לשלב אותם, איכשהו בתפיסה התורנית, אני לא אגיד שאני אזרח את התורה חס ושלום, זו לא אופציה דתית, אלא אני אבוא ואגיד שבואו נתרגם את התורה אחרת, שהרמב״ם בצורה מפורסמת עשה זאת, שהוא בא ואמר, לו היו משכנעים אותי באותות ומופתים שהעולם קדמון ולא נברא, הייתי מסביר את הפסוקים בצורה שאיכשהו ישתלבו. אבל אם ישכנעו אותי בעמדה מסוימת, עם הפסוקים אני כבר אמצא דרך להסתדר, ו... לא אכחיש את לא אכחיש כאמור את מה ששכנעו אותי. בדוגמה הזאת הוא טוען שלא שכנעו אותו עד הסוף. אבל הוא לא שולל אפשרות כזאת, וכל אחרים הוא השתכנע למחצה השלים, ובסופו של דבר, כל האתיקה של הרמב״ם, יש לה גם מקורות במקורותינו, אבל יש לה גם, ברור שהיא שואבת הרבה מאוד מאתיקה של אריסטו. הרמב״ם לא ראה בזה פגם ובעיה. אז ניתן כמול לקחת, ואחר מכן לעשות את הפרשנות המתאימה. יש כמובן, אם אנחנו בישיבת הר עציון, אז כלומר, יש אפשרות שלישית, איזשהו שילוב של שניים. זאת אומרת, חלק לדחות, חלק לקבל, חלק, באמת, יגיע איזשהו עמדת ביניים.
אפשר, כלומר, מה שהרמב״ם כתב, עולם קדמון, עולם קדמון הרי זה איזושהי עובדה פיזיקלית שאפשר להוכיח אותה. אמירות אתיות זה לא משהו שאפשר להוכיח. כל אתיקה זה מבוסס
אז אתה צודק, ואף מכן, כן נדבר ברמה הכי כללית. זה נכון שיש הבדל מסוים במדעי הטבע לתפיסות אלוקיות. ואף מכן, באופן עקרוני תיאורטי, המודל הזה נכון גם לגבי מוסר. כן נדבר ברמה, תפני קצת את השאלות בהמשך. באופן תיאורטי, זה נכון גם לגבי העולם האלוקי. כמובן, היישום אולי יהיה יותר במסורה, אבל הדבר העקרוני, באופן עקרוני ייתכן. עכשיו, בהקשר הזה, אני צריך להוסיף עוד נקודה שנתפס לה בהמשך. יש כמה, דיברתי על פרשנות, אפשר גם לדבר על דברים אחרים. אפשר גם לדבר על שינויים, שינויים תרבותיים וחברתיים, ש... ואתם יודעים איתם, הנקודה הזאת היא מאוד משמעותית, אני אדבר עליה בהמשך הדרך, לא כרגע, רק הצבתי פה מודלים שונים. אוקיי, אז אם נסכם זאת, אז כשאנחנו באים לבדוק עולמות כערכים אחרים, או נורמות ערכיות, תרבותיות מוסריות, שקיימות או בנפשו של האדם, או שקיימות עקוב בתרבויות אחרות, בין אם זה התרבות שלנו המערבית, בין אם זה תרבויות אחרות, יש לנו את האפשרות הללו. אני אומר, אני חוזר מה שמעתי בהתחלה, זה לא בכך צריך להתחיל ולעיין, ולא צריך לבוא לזה מתוך תחושה של חולשה או של איום, אלא צריך כן, צריך בזה אפילו הזדמנות לבוא ו... ולהתייחס לתוך נושא ולבדוק אותו יותר לעומק. ובכל מקרה צריך ביטחון עצמי בתורה, בשלמותה, בצדקתה, במוסריותה. ואם נראה שזה, אם נשתכנע שהדרך הזאת עובר גם דרך דברים שאולי לא פשוט הכתוב המיידי, אז גם זה לא אסון, אבל צריך לעשות בתוך ביטחון עצמי. טוב, עכשיו, בקידה הזאת, הערה האחרונה, כמובן שיש פה קושי מובנה. אם אנחנו, אני דברתי כרגע באופן כללי. יש קושי מובנה, וזה, קודם כל, לדעת מה מוכח, מה לא מוכח, אם דיברתי על דוגמה של מדעי הטבע, מה מביא לך, מה לא מביא, אז העם דואן שעולם קדמון לא הוכח, מישהו אחר מה שכן הוכח, תמיד הבעיה הזאת תלמוד סופית חיינו, ונדבר על, במישור הערכי-תרבותי, גם כאשר אדם משתחרר מהתרבות שלו, אין לדיין, אלא מקומו בשעתו, כאשר אנחנו נמצאים היום ו... שוב את עצמנו לגבי כל מיני ערכים שאנחנו רואים אותם כמובנים וכאקסיומטיים, הם לא בכך היו ככה לאורך כל הדורות. יש לנו היום כל מיני עמדות שנתפסות בינינו כפשוטות וברורות, וברור שהתורה לא נגדם, אלא צריך קצת למצוא את הפרשנות, אבל תמיד חשוב לזכור שהעובדה שאנחנו חיים היום, כשאנחנו, אפשר לומר ככה, אחרי ההשכלה ואחרי המהפכה הצרפתית ואחרי התנועה הרומנטית והכנסייה הפרוטסטנטית, לא אומר שככה חי לאורך כל הדורות, ולא אומר שבסופו של דבר אין לנו יכולת להשתחרר ממקומנו ושעתנו, אבל צריך להכיר במגבלה הזאת, וממילא גם ביכולת לבוא לומר דברים אבסורדיים על הסוף. טוב, כל זה בעצם מבוא, וזה היה, אפשר לומר את זה גם לגבי מסכת אחרות ונושאים אחרים. כשנעבור פה לנושא של הערב, אומר פה משפט מקדים אחרון, שיחה דומה לזה, אבא שלי נתן לפני 12 שנה משהו כזה. 18 שנה, אוקיי. ופוסמה בדווקא שם נדמה לי בשום זמן. בדברים מסוימים אני אתייחס, זאת אומרת, איך בכיוון דומה, אבל יש הרבה דברים שאומר משהו שאני לא אמר כאן, ויש דברים שאומר שהוא לא אמר שם, אז אני ממליץ, אני אמליץ בחום להשיג עודק של זה, ולא את פרספקטיבה נוספת, או בדברים מסוימים שונה, בדברים מסוימים זהה, אבל אני ממליץ לשתות מהבאר ההוא גם. טוב, עכשיו, אונס מפתה, יש לה בעצם אונס מפתה. אני מפתה מסוג בעיה אחת, אונס בעיה אחרת. כרגע אני אתייחס בעיקר לאונס, גם לא ברור בסוגיות, ואני פעם כתבתי דבר מאמר בארון שבות, המון שנים מהנושא הזה, האם אונס ומפתה הם בעצם שני דוגמאות לאותה בעיה, או שבעצם מדובר בבעיות שונות ובעולמות אחרים. כרגע אני אתייחס בעיקר לאונס. יש לנו פה בעצם, אפשר לומר כך, בואו תיאורטי, אפשר לדבר על בעיות שונות. זו בעיה של צניעות, או אני אקרא לזה של הבעיה המינית. אפשר לדבר על הבעיה, אפשר לדבר גם על פגיעה באב, באב המשפחה, ואפשר כמובן לדבר על האלימות. היינו שהאלימות שבפעולת האונס, כמובן פה ההבדל הגדול בין האונס למפתה, שבמפתה לפחות פניו את האונס איננו, ונמצאים בעצם בעולם אחר, והלכות שלו, וכך נתמקד מי שהאונס זה הנושא המשמעותי. אוקיי, עכשיו, הגמרא מתייחסת כמובן, זה גמרא דף מ"ט עמוד א' ודף מ"ם עמוד א', בסדר שמדברת על מה באים לחייב את האונס, וגם ובעיקר על התשלומים הנלווים מעבר ל-50 כסף. עכשיו, הגמרא מצביעה על כך שבאיזשהו מקום, אפשר בעצם לבוא ולומר, הבה מתייחס לכל התחום הזה של אונס כסעיף של חובה. יש ראשונים שבאמת יותר קוראים לכיוון הזה. בניגוד לרמב״ם שטוען שתשלומי חובה ותשלומי אונס ומפתה הם שני חיובים שונים, וזה ממון וזה קנס, פשטות רוב הראשונים, פשטות, כך רוב הראשונים חושבים, שמדובר בתשלומי בושת, נזק צר של אונס ומפתה, הם אותם תשלומים כמו בחובל רגיל, ובעצם מקרה של אונס זה סעיף לעולם הרחב יותר של פרק החובל. אז פה שאתה מדבר על אחד שמוציא חדש לו את העין או שהוא חרשו, אני יכול גם לדבר על אחד שהוא נעשה את השכנה שלו. זה עוד דוגמה לדוגמאות שקיימות באותו פרק. עכשיו, יש הבדל אחד, שזה הגמרא מעמידה בדף המתת, שהיא באה ואומרת, משום יהודה אומר, משום אונס ומשום את הצו, נשא סופה להצטר תחת בעלה, אמרו לו, כמובן, זאת תשובה, אז מצד אחד טוען, זה שונה מחובה, נקודה אחת מרכזית. בסופו של דבר, אף בן אדם לא אמור להוציא את העין. אדם אמור להיוולד עם שני עיניים, ולמות עם שני עיניים. אדם אמור להיוולד עם חבדה דושי איברים, והוא אמור כל חייו, ולא הולכים לטובים, להישאר בחבדה דושי איברים. בניגוד כמובן לבתולים, שבסופו של דבר, ההנחה היא שאדם חי, או אישה חיה, חיים נורמטיביים ותקניים, היא בסופו של דבר תמצא את בעלה ואת אהוב ליבה, ובסופו של דבר הביאה היא פעולה שאיננה חובלת, היא פעולה טבעית ורגילה ונורמלית. אז זה טענתו, והתשובה כמובן היא, אין עוד מה, היא נבלת באונס, היא נבלת ברצון, התשובה המתבקשת. אז בסופו של דבר, עכשיו, ברור שרבי שמעון הבין את זה. רבי שמעון לא חשב ש... הוא לא בא ואומר, אז אין שום בעיה. כשהוא בא להגדיר את התשלומים, הוא חשב שזה מרכיב, האם להגדיר זאת כתשלומי אונס, או עד כמה לחייב שם מאחד התשלומים. על כל פנים, הגמרא אומרת שם, מה שחשוב יותר פה זה התשובה, אמרו לו, בסופו של דבר יש כאן מרכיב של אלימות, ואנחנו דואגים לתשלומי חובל בעצם לאורך הדרך. עכשיו, ממילא, האדם אם אדם אונס או אונס מישהי, הוא גם עובר כמובן עליו, מחתחינוך מסתפק בזה, דן בזה, נוטה, בסופו של דבר הוא די נוטה להניח שעוברים עליו, ובסך הכל מרד זאת הנחה שהיא סבירה, היא סבירה למדי. צריך להסתכל בעם בפרקי מחובל מזיק, גם מה הגדרת עליו של חובל. אבל בסך הכל, כמו שהעם מדבר שם, שאם אדם מכה את חברו דרך ניצן או דרך ביזיון, עובר על עליו של חובל, כך גם סביר ביותר להניח, שתמיד יש בזה את עליו, יש בזה את עליו של חובל. מחירות, הוא לחלוטין שהתורה באה ואוסרת, לא רעמת, בגלל עצם זיקתה לאלימות. עכשיו, הזיקה לאלימות בתורה היא בעצם זיקה כפולה. א', יש לאו, אלא שפה בניגוד לתחום אחרים, שאם יש לאו אז יש מלכות, אז בעצם יש ענישה של מלכות. כאן יש תשלומים, ואינו לוקר משלם, וזה הגמרות שם בתחילת הפרק שלמדתם. בסופו של דבר, לחובר, האם הוא הבעל איסור? התשובה היא חד משמעית, כן. כאילו, זה כמו שאם אדם אוכל חזיר, כמו מחלל יום טוב וכדומה, כך גם, זה פה עליו שחובל, אלא שההתייחסות במישור הנישה עובדת דרך התשלומים, לא דרך המלכות. עכשיו, התורה כמובן מדגישה יותר נקודה הזאת, כי הפסוק אומר, כי כאשר יקום איש על רעהו וצחון נפש, כן הדבר הזה. אלא שהפשט המצומצם של הפסוק, מעבר לכך שדבר שם יש את איש, הפשט המצומצם שם, אשר רעש אומר, הפסוק לא בא לנמי, הפסוק שם לא בא לומר בהכרח מה זיקתנו לאונס בכלל, הוא בא לומר האם הנערה חייבת, אז הנערה לא תעשה דבר, מצקה נערה ובין מושיע לה, ונערה לא תעשה דבר. למה? כי כאשר כמו שראה לצחון נפש, אז הקורבן הוא לא יכול להתגונן, הוא לא עושה שום דבר, הוא רק פוגעים בו. אז מה שמראה שהיא, פשוט כתצא, שמשמעות העונה, משמעות הפסוק בפשוט המצומצם, היא לא אשמה. כי בסך הכל הוא משתמש בכוח נגדם לברירה. אבל למרות שכל זה נכון, אביכן קשה יתנה מהראש שלא סתם בחוד הדוגמה הזאת, ויש שם אמירה יותר מהותית, דהיינו, בפשט המצומצם אני יכול לברוח מזה, אבל אם נשאל עצמי למה בחופשה דוגמה כזאת, אז בפשט בקשר אחר יותר, סביב יותר שרוצים כן אביר שם מסר. אז כאמור, המסר הוא בראש ובשעה שמדובר על העם הורסה ולא על פנויה. אביכם, יש איזו הכרה או איזשהו שיש בפעולה הלימוד, וכאמור, גם אם גם עשית הפסוק בצד, זה מה שאמרתי קודם, שהיא מדברת על כך שבעצם מדובר בפעולה אלימה שיש לתת עליה את הדין. עכשיו, אז אם ההלכה רואה באונס פעולה אלימה, זה תשובה אחד משמעית, כן. זה כבר לא מישהו ברחוב, תתו לגרוף, כמו שאם אדם יתקוף את הרוב בסכין, ידקור אותו, ידקור אותו בלי הרוב אותו, ידקור אותו ונפצר אותו, אז זה גם כן, בסופו של דבר, חובל. וכל דיני חובל נוהגים לגביו. כך גם כאן, אותו הדבר. וכמדומני שאורים בזה חד משמעי פעולה אלימה, וכל המשתמע מהשיפוט הערכי והמוסרי כלפי אלימות. אלא שכאן שאני כוח, בעצם חסיד לשאלות שמחרות יותר, דהיינו, מה היחס בכלל לאנישה ופיצויים לגבי אלימות. וכאן יש להלכה עמדה, שבתא הבנתי, שונה במידה לא מבוטלת ממה שקורה בימינו. וזה באמת היא בתאותה. נקודה אחת, זה בהמשך, וזה שבהלכה אינו נשמע עשר. אבל כרגע, נשים את זה בצד ונחלץ בסוף בנהדר. כרגע נחלק את זה לענישה ופיצוי. נתחיל ממרכיב הפיצוי. בחובל, מה שההלכה רואה, זה מרכיב פיצוי מצומצם בהרבה ממה שמקובל היום במערכות משפט מערביות. והסיבה היא פשוטה. הסיבה היא, א' כל, מדברים פה על פיצוי ולא ענישה, בחלק מהתשלומים, אבל בעיקר, כי ההנחה היא שהכסף לא יענה את הכל. כאילו, אם עין תחת עין ממון, אז מצד אחד, מכל מיני סיבות, התורה חושבת שאי אפשר להוציא בן אדם את העין שלו. מצד שני, אף אחד לא חי באשליה, שבזה שאתה לוקח ממון, אתה מסוגל לפצות בקיו זה על משהו ממה שבאדם הפסיד. כאילו כל הון שבעולם לא יפצו על אובדן הראייה. סומה חשוב כמת. ומה שחזרנו בגמר ובקמה, אין דמי בן חורי. לא, ולבוא ולשוב אותו כעבד, וכך לא משנה אם אני אומר עבד כנעני או עבד עברי, המחול בראשונים. אם אני אומר שנשום את החווה, את הנחבל כעבד עברי או כעבד כנעני, בן יח, בחיים לא נוכל להחזיר לו את מה שעבד. אדם רוצה לקחת את הבת שלו לחופה. אדם רוצה לטייל ולראות מעשה בראשית. אדם רוצה לקרוא ספר. אדם רוצה להיות עצמי ולא תלוי. כל זה הוא איבד ולא חשוב את מאור עיניו. וסומך חשוב כמת, וגם לא ממש מת, הוא שהוא מוגבל ביותר, וחרשו נותן לו דמי כולו. גם החירש הוא בעצם יש מחיצה בינו לבין העולם. זה דבר חמור ביותר. ודווקא יש את כך חמור, לא ניתן לבוא ולסיים המוח. אז $1,000,000, כן יפתור את הבעיה. אז מערכת המשפט האמריקאית, זה יותר הנחה שכמה שתזרוק יותר כסף על הבן אדם, נזכיר פתרת את הבעיה. זאת אומרת, תיתן לו $100,000 או $100,000 או $100,000,000. בסופו של דבר, לא תוכל להשיב לו את מה שהוא איבד. אז אם אלה, לתת $100,000,000, במקום 100, לא ישנה שום דבר ברמה המהותית. זה ייתן לו סתם דבר, זה ייתן לו להרגיש טוב על הכסף, אבל לא... האם בסופו של דבר, האם פיצית אותו? התשובה היא לא. ואין בעצם פתרון, עונש גוף, אין בעצם פתרון. לא נוכל בעצם לפצות. ואדם שנפגע בצורה כזאת, זו טרגדיה, ואין למען האמת, אין דרך לפצות אותו. אז לכן ההלכה בעקבות זאת מחפשת פיצויים הרבה יותר נמוכים. מצד אחד מפצים את ההוצאות הישירות הממוניות, דיינו שבט ו... שבט וריפוי, מידה וישנם. תשלום האחרים, אז פה כבר מתחיל דין גדול אם זה, אם זה כנס או זה ממון, ומה שלא יהיה, גם לא, בכלל לא בטוח שזה בעצם פיצוי בכלל, בגמרא בבבא קמא יש את הביטוי שזה כופר, ויתכן שזה כנס לחובל, פחות פיצוי הנכבל. איך שנאמר את זה, אחת לא חושבת שנוכל, דווקא כמעשה חמור, לא נוכל לבוא ולפצות עליו. אז על כן, אין לתת יותר או פחות, לא בכך ייתן לי פה את, את הפתרון. עכשיו, זה חלק ממה שה... ובימינו, מכל מיני סיבות, מה זה קפיטליזם? קפיטליזם בא ואומר שכל דבר בחיים תעשה רדוקציה לכסף. אז למשל, שעות עבודה, מה זה, אתה לוקח את הבן אדם ועושה רדוקציה, כמה שווה העבודה שלו, כי יקדשו מעשה ידיים לבית חרושת שלו. וכך בעצם עושים רדוקציה לכל דבר, של קרקע, של חפצים, של... שבני אדם לערך כספי, בתחילת ימי הקפיטליזם הגיע למעשים מאוד חמורים בעקבות התפיסה הזאת, עד שקצת התעשתה וקצת הזנה את הדאגה לאדם. אבל ההלכה מראש מתנהלת מתפיסה כזאת, וממילא גם בתחום הזה, אני לשחק, לווסד את תחום הכסף, לא באמת, לא הייתי פיצוי הולם, אז ממילא מראש ותרים על הניסיון הזה. זו נקודה מרכזית, איפה עובר הפערים הללו. לא תוכל לפצות, תוכל לפצות על ההוצאות הישירות כמובן, שזה שבט או צער במידה ומדובר ב... שבט או ריפוי במידה ומדובר בחבלה אמיתית, ותוכל לתת איזשהו פיצוי, אבל כמו או שהוא עונש או שהוא כנס, ומה שלא יהיה הוא... הוא לא מתיימר באמת לפצות על הנזק, וזה לא משנה אם זה נזק כרגע של עיניים, או נזק של טראומה נפשית, או נזק של חירשות, או של דימוי עצמי, או כל הדברים הללו. טוב, עכשיו, הנקודה הזאת צריך מחלוקת אחת להצביע עליה. המקור של הפיצוי, בעצם מה שמעתי כל הזמן עד עכשיו, פחות או יותר, שאם אנחנו נראה פיצוי ולא ענישה, אז כל מה שקורה באונס מכוסה בגדול על ידי מערכת של דיני חובל, שחזל, משתנות פה בכתובות, יישמו את הכלים שבו וכמה. הדבר הזה מחלוקת בין הרמב״ם לאנשים אחרים. מה שאמרתי תקף בעיקר לפי רישורים אחרים. ברמב״ם העסק הזה מורכב יותר. גם על ידי ביטוי בפסיקה שלו, שמי שאין לה כנס, אין לה בושת ופגם, ומה שיותר נוגע לענייננו כרגע, רמב"ם פוסק שגם בוגרת אין לה בושת ופגם, כסף מי שכותב שם, פרק ב' הלכה י', כתב אותו דבר רבינו, איני מבין דבריו, תמתו את שר בו שתופגם בכנס, דף על פי שאינם כנס, אמרו יהיה שאר הדברים, ובאמת גם בעיניי יפלא וצריך עיון. כאילו הסנגור הקדוש הרמב״ם אומר פה שגם בעיניי יפלא וצריך עיון. לפי הרמב״ם באמת המערכת פה היא לוחצת יותר. אבל כרגע נלך עם הרישים האחרים, ובכסף משתמד דוחה את הרמב״ם שתי ידיים אז... אנחנו יכולים ללכת איתו, ולקרוא בעצם לחפש את מרכיב הפיצוי בעולם תשלומי החובל, ולהדגיש את זה, ותוך כדי ציון העובדה שתשלומי חובל מדובר הרבה פעמים בפגיעות לא פחות קשות, לא פחות כואבות או טראומטיות, ומצד שני, לראות את הגישה הכללית בהלכה, הנקודה הזאת. אני אמר משהו בהמשך, אבל כרגע נציב את הנקודה הזאת. כי עכשיו יש, ותיארתי כרגע גישה, אמירה מאוד חד משמעית ואפילו מוקצנת, לגבי תשלומי, תשלומי חוב. למעשה יש, יש אחד שהוא קצת חריג, והוא זה שבאיזשהו מקום הוא מעניין יותר, וזה בושת. מי שיסתכל בעולם של בבא קמא, אז יראה שנזק, צער, ריפוי ושבט, כל מופיע פרשה משפטים. בושת יצא בכיתה יצא. כבר צריך להרים גם את איזשהו דגל או אנטנה למי שלמד אלו נערות, כי גם כמובן, גם אונס נמצא בכיתה יצא. וברור שבושת עוסקת לא עושה עם הצד הנפשי יותר, בפגיעה, בדימוי עצמי הפגוע, במכה נפשית, כאילו מכה קשה או מכה חזקה בכנף הנשמה ולא בגוף, כי בקצות ההתקפה, סוג של פיצוי על פיצוי, מכף ענישה על הטראומה הנפשית שנגרמה לאדם. עכשיו כאן, במשניות והחובי, יש בו באמת פעם משמעותי בבושת דברים אחרים. מצד אחד יש את הקביעה הרגילה, ששומעים אותו כמה וכולי, ובבושת הכל לפי המבייש והמתבייש. מצד שני יש משנה שנייה שם בבבא קמא צד א', צד לימוד ב', פאו שהאישה בשוק נוטב הבא מאוד זוז. זה הכלל, הכל לפי כבודו. מה, ביקיבה, אפילו הדיו שבישראל, לא מתמקים בני חורים, שדו מכסים של המצק ליעקב, הוא מעשה שבחד שפאו שהאישה בשוק, באתי מה ביקיבה, וחיבו ליתן 400 זוז. ואחרי זה גמרא אחרת שם יש כל מיני כנסות יחסית גבוהים על פגיעות אלימות, וחוד ככה. בסביב הבא קמא עולה שבושת הפעילו הרבה פעמים חייב הרבה יותר משמעותי והרבה יותר כבד מאשר הדברים האחרים. שנית, יש בגמרא בתחילת המניח כל מיני כנסות לאדם שפוגע בחברו, ובעקבות זאת יש כנסות שבאות בגאון, כנסות שהגאונים מביאים. ו אם אני אלך קצת יותר רחוק, הדברים שם הרבה יותר בולטים, אני אקח כרגע את ים של שלמה בסוף החובל. איך להחמיר פוגע בכבוד שוכני עפר, דין הוצאת שם רע כל מפרטן של מלכות, דין לבדות דין מי שקל לחברו גנב גזל מסור דרך טענה וכו', דין הוצאת שם רע שוכני עפר קל לחברו משין בר מלשין אוקי הגבנה, ודין ממזר וכו'. דין משקל לחברו בן הזונה שצריך לסבול הדין ולכל השם דבר בשום שמרה שבא מחלק מריבה. אוקיי, ועוד ועוד, יש פה איזשהו 10-20 סימנים שהוא בעצם הוא מביא, הוא אוסף חומר בעיקר אשכנזי מביניים שמלא כל מיני כנסות, חלקם גם די כבדים, על אנשים שפוגעים בעצם בפגיעה נפשית בזולת, ברוב, באלימות מילולית, במקרים שהוא מדבר עליהם. הקבוצה שלי היא כזאת, שמרכיבי הפיצוי לבושת בכלל, ולאחר מכן גם המדיניות שתקן תקנות ולהחמיר בענישה, היא בתחומים הללו היא בהחלט קיימת. זאת אומרת, גם זה כבר בסיס בגמרא בקידושין, ובעיקר את משך הדורות באו והכבידו תקנות ושינו את פשוט המדיניות ודי הכבידו עד, בעיקר כאמור על פגיעות שהוצאת שם רע וכדומה. טוב, עכשיו ברגע ש... ברגע שניצב את השאלה הזאת לגבי הקנסות או היכולת לתקן תקנה, אם אנחנו מדברים כרגע משור פיצוי, אני מדבר כרגע משור פיצוי, ומעלה את השאלה האם גם בימינו מן הראוי לבוא ולשנות, כמו שתקנו תקנה שם אותי שם לה, עכשיו רבים, מעיקר הדין, רוב הסיכוי שהוא פטור, כי בהלכה חייבים בושת אך ורק, פשטות לפחות, חייבים בושת אך ורק כשיש פגיעה גופנית. אם אתה פוגע מישהו גופנית, חייב גם לבושה. אם אתה לא נוגע בו גופנית, אתה פטור. דבר אם באו ותקנו, ואז השאלה העולה, האם מצוות ימינו מן הראוי לבוא ולהחמיר בענישה, לדרבנן, לתקן תקנה ולהביך היוצאי בזה. עכשיו, זה מתוך הנחה שאם הנסיבות השתנו והדבר הזה הופך להיות חמור יותר, שניתן, תהיה כוח באמת חכמים בואו לתקן. הנושא הזה באמת, באותו מאמר שהזכרתי בהתחלה בדף קשר, מטופל שם בהרחבה, וזאת אומרת, ככלל מרת, אבא שם די תומך בגישה שאם מבחינה חברתית דברים השתנו ונהיו חמורים יותר, אז שבעצם ניתן לבוא וגם להכביד את הענישה, שזה כבר מעלה פה דילמה לא פשוטה, כי הרי חכמים קבעו, התורה קבעה סכום מסוים, ויש בה את האמירות ברורות בתורה, האם ניתן לבוא וכאילו לשפר ושפץ, האם ניתן לשפץ את התורה מת וכאילו להפוך אותה לטובה יותר, מוציאנית יותר ומודרנית יותר. מצד אחד זו קושי אחד, מאידך יש גם קושי הפוך, שאם דבר הפך להיות יותר חמור ונתפס כפגיעה חמורה יותר, אז האם אתה לא יוכל שלא לבוא ולעשות את זה? זאת אומרת, האם יוכל לבוא ולומר שאומנם המשמעות של הפעולה השתנתה, שבימינו הדבר נתפס כחמור יותר, ואם אכן נניח כך, ודבר זאת אומרת, האם אנחנו יכולים לבוא ולהכביד שמצד אחד, איך אפשר שלא אומרת, אם הדבר הפך חמור יותר, אז רבנן אמורים, וזה בדיוק העניין של דיני רבנן, לבוא, אם נרצה אומרת לתקן תקנות, מתוך מגמה לשפר ולהוסיף, אם נרצה, נדבר על זה שם גם, ומי שרוצה שיחזור ויקרא שם, בדרך המושג של רמב"ן, של עשית הישר והטוב, של עשית הישר והטוב, זה גם כן לקחת מצבים או מציאויות ש... שהתורה לא התייחסה בפירוט ו... או לכאן דבר שהוא הנכון יותר, למשל לפי משועת הדין, לפי הבן ראשוני ניתן לכפות על זה, לפי משועת הדין זה לפי משועת הדין, אבל כן התורה מצווה מאדם שם מוסרי וחסיד וינהג כמו שצריך, אז אבי לדבר ראשוני ניתן לבוא ולכפות על לפי משועת הדין, כי ואם משועת הדין זזה, אז התנגדותך אמרה לזוז בהתאם. אז יש בפירוש מקום לחשוב גם על כימון כזה, וכמובן אני חושב שזה לא מוזכר באותו מאמר, ויש רגע הרבה תקדים לזה בקום הגבר בבקם בדף חמזיים, ולאחר מכן בחומש שהמרשה פה עשה חלק בקטן מהמודחי ודומיהם, אז יש ככה בהחלט תקדים וניתן לבוא ולכת באותו כיוון. עכשיו כל זה מצד הפיצול. עכשיו, רוצה להסתכל, להתייחס את השני לעונש. איך, במידה לא מבוטלת, אמרתי לך שזה לא סתם לדבר על העונש בצורה כללית, אלא לבוא ונסות לגשר או להתמודד עם פער שקיים בין התורה. עכשיו, בני ימינו לבין, תחושה היא שגם הנישה בתורה קלה מאוד. עכשיו, מה הנישה? אז הנישה בעצם מ-50 כסף. נושא הנערה מול בוגרת, אני אומר כמין בהמשך. בעצם הנישה המרכזית פה היא 50 כסף, וגם מדפיים שם מדבר, אתה מה בדיוק משלמים את זה, ואין מה כולו, אז היא באה ואומרת, הנערה שווה 50, אחד דייקה בו שיתוב גם. יש גם דיון עד כמה הקנס הזה הוא בסיד עונש, או בסיד איזשהו פיצוי, תוספת פיצוי. כרגע אפילו נניח זה עונש. אז באיזשהו מקום חזרנו לבית החובל באופן כללי. שבילו ביקורדם, כל חובל, אז הענישה היא עובד דרך הצינור של התשלום הכספי, ולא, דהיים תשמי נזק, והיא לא עוברת דרך מלכות או דרך פעמים אחרים. אז באיזשהו מקום הבעיה הזאת היא בעיה, היא סניף שבעיה רחבה יותר. מאידך, מה שהתחושה היא, או התחושה היא, שבגבי אונס, בגלל חומת מעשה הוא, הפער הזה בולט יותר וחריף יותר. ושנגיד, בימינו חשים את זה יותר, מאשר לפני 40-50 שנה וכו'. ואז שואל את עצמי, למה? כאילו, למה אונס הפך להיות נושא כל כך חמור? עכשיו, הוא תמיד היה חמור לאורך הדורות, שלא תהיה הבנה. הנושא תמיד היה חמור, וכולל בתוכו כמה מרכיבים חמורים ביותר, החל מאלימות, החל מפגיעה בלתי הפיכה בכבוד, בדימוי העצמי שלה, ואני מניע שדיברו את זה אתכם במוצרי מי שהיה. ואין ספק שכמו לאורך הדורות הדבר נתפס כמעשה חמור ביותר. ואף פי כן, אני חושב שהחברה המודרנית, החברה הפוסט-פמיניסטית נקרא לזה, היא בכל זאת מדגישה, זאת אומרת, הפכה את זה למעשה חמור יותר מה שנתפס בעבר. ואני שואל את עצמי למה. אני חושב שהתשובה היא כזאת, האלימות תמיד הייתה. החברה לא שינתה את יחסה לאלימות. זה חמור היום, זה היה חמור גם בעבר. זאת אומרת כרגע האלימות הפיזית. האלימות הפיזית הייתה בעבר חמורה, והיא גם היום חמורה. אבל אני לא חושב שחברה מתייחסת לאלימות שונה בצורה מהותית. אנחנו מדברים לא על אונס, אנחנו מדברים על סתם את פשע אלים, סתם שאדם ששודדים וכדומה. זה היה חמור בעבר, זה חמור היום. לא ניכר איזשהו תזוזה חברתית משמעותית ביחס לאלימות. לעומת זאת, באונס ניכר איזשהו תזוזה חברתית מאוד משמעותית. למה? אני חושב שזה נעוץ בנקודה הבאה. זה שהחברה בת ימינו, או כזה החברה המערבית הליברלית בת ימינו, דברת מיניות כזהות. וכמעט, תקחו את ההומוסקסואלים, זה הדבר הבולט ביותר. מה שבולט שם, זה לא העובדה שיש אנשים שמקבים משכב זכר, או שמקבים האיסור של זכר ותשכב משכבי אישה. היו לאורך כל הדורות כאלה. מה שההבדל הוא נקודה אחת, זה לקיחת התכונה הזאת. אדם יש המון תכונות באישיות שלו. זאת אומרת, הוא בעל תבונה, הוא בעל... כל מיני פילוסופים הגדירו את האדם לפי כל מיני תכונות. אז היו כאלה שדיברו על זה שהוא ייצור רציונלי, והיו פילוסופים שדיברו על כך שאדם הוא ייצור אוהב, ושאדם הוא ייצור שיודע לצחוק ולבכות. מותר אדם מן הבהמה, הוא מתקיים בהרבה דברים. וניתן לבוא ולאפיין קבוצות שונות, שזאת אומרת קבוצות אתניות, יהודים, סרבים, בוסנים, אני יודע מה, איטלקים. זאת אומרת, אפשר לדבר על זהות דתית, דהיינו, יש יהודים, יש מוסלמים, יש נוצרים, יש הינדואים, יש פגנים, ואפשר לדבר על כל מיני זהויות נוספות. מה שקרה בשלושים השנים האחרונות, בימים השנים האחרונות, שהפכו את המגדל, שהפכו את המיניות לזהות. ששני אנשים, בעליהם את ראובן ושמעון, ג'ון והארי לצורך העניין, אחד נטייה מינית הטרוסקסואלית, שני נטייה מינית הומוסקסואלית, זה לא הופך להיות איזה הבדל במה שהם עושים בחדרי חדרים. זאת אומרת, הבדל בזהות שלהם, וכן יש מפלגות, וכן יש תנועות, וכן צריך לעשות מצעדים ש... זאת אומרת, הנקודה היא שזה לא רק, זה לא הפך להיות רק שאלה של היצר ומת, או המדע מיני. זאת אומרת, שאלה של הזהות הכללית שלך. וזה לא היה בעבר, או לפחות לא מנתגים בכמיות השנים האחרונות, שאתה מתארגן מסביב לעיקרון המיניות שלך. המיניות תמיד הפכה חלק המיניות היא דבר חשוב, היא חוויה חשובה, היא חוויה מרכזית לחיי אדם, אבל אנשים בכל זאת לא, אתם לא תמצאו, טוב, באמת היה צמחונים, לא תמצאו, ככה, אני מקווה שרוב הצמחונים עדיין לא, לא רוצים להצביר בשביל מפלגת צמחונים, לא בכלל ירוקים, לא צמחונים, אלא, בסדר, אני יכול להיות צמחוני ולהצביר לבית היהודי, לא עלינו, אני יכול להיות, אני יכול להיות צמחוני ולהצביע בשביל הערבים, בשביל כהנה, בשביל מלזו, בשביל כל אחד. למי אני מצביע? לא חשוב מה אני אוכל. ולמה? בכלל לא קשור לזהות שלי. הזהות שלי היא זהות, היא לא קשורה לאוכל שלי. כי אנחנו לא נחלק פה, לא נחלק את הישיבה פה, לכאילו שאומרים קוקה קולה, לעומת כאילו שאומרים שלך שוקו. מניחים שזה, אתה תשוב על זה בתפריט ותו לא. כשאתה בא והוא מייצר זהות, עכשיו, אני אקח דוגמה אחרת, אוהדי ספורט, חלקם מן המבוכחים, אם אדם מחליט לקבוע את הזהות שלו לפי הקבוצה שהוא אוהב. קראתי בעיתון כמה שנים על אנשים שגויים, שכשהם מתו, ביקשו שיספרו את הגופה שלהם ויפזרו את האפר באצטדיון של הקבוצה האהובה שלהם, ואז לא עלי, הקבוצה האהובה עברה אצטדיון, והם נשארו קרחים מכאן ומכאן. עכשיו, למה זה המבוכח? כי אנחנו חושבים שהזיהות שלך כלפי הנצח לא אמור להיות איזה קבוצת ספורט, איזה קבוצה של דברים מזיעים אתה אהדת בזמנו. עכשיו, השוני המרכזי שקרה, שהמיניות הופכה להיות זיהות. המוסקסואל זה רק דוגמה לזה, וזו דוגמה שלא קשור כך לנושא של הערב, אבל זו רק דוגמה שמבליטה את הנקודה הזאת. עכשיו, בעצם הם אומרים שאונס זו רק טראומה נפשית, וזה לא רק אלימות. כי גם אדם שלא בין יבוא פשע, גם מי שילך לרחוב וישדדו אותו, זה יכול לגרום איזשהו טראומה נפשית. הנקודה היא שמרגישים ששדדו פה את הזהות. האמת שהזהות הזאת היא זה חוש היחיד, איזשהו מקום, ליטול את הזהות שלי ממני, או לחדור לזהות הפרטית שלי, זה כבר הרבה יותר חריף. כן, זה לא קשור רק לטראומה נפשית, לא קשור לאלימות פיזית וחוסר ביטחון, זה קשור איזשהו מקום שמרגישים חילול הזהות. עכשיו, זה, ולכן זה הפך להיות פשע חמור יותר, החברה מתייחסת בצורה שונה, כי החברה שינתה את הגדרת הזהות שלה, וגם לפני 100 שנה, מי שהיה חודר לזהות שלך היו מאנשים, או רואים את זה כדבר חמור. רק שגדו את הזהות בצורה אחרת. ברגע שהזהות, עכשיו, כרגע לא אכפת לי, אני רוצה כרגע להיכנס לשאלה, האם זה אומרת, זה רק מכיר הפיזי, זה נקרא לזה המגדריות, אבל בסופו של דבר, זה הזהות פה שמרגישים שמחוללת. וזה מה שהשתנה. ואז אנחנו צריכים לשאול את עצמנו, האם ההלכה מתייחסת לאונס באותה חומרה שהחברה מערבית מתייחסת? התשובה היא שתראי איזה מרכיבים שלה. אם אנחנו מדברים מרכיבים של אלימות, חד משמעי כן. אני חושב שההלכה סולדת מאלימות, היא סולדת משימוש בכוח, וכמו אומרת, התורה מדינית ישלם משליח בית דין, קל וחומר, אדם שמסתם מתנהג באלימות, כי כאשר יקום מי שאולי צחון נפש, כן הדבר הזה. מצליחה לא בהכרח לתת את הזהות שלך. מצליחה מפעיל אלימות כלפיך. אז כלפי אלימות, כלפי גם כן אלימות הנפשית. כלפי הצון נפשית, אני חושב שאנחנו כתף אל כתף מסכימים עם כל החומרה שקיים בדבר. אני לא חושב שאנחנו מסכימים. אם אני צודק במה שאמרתי בדקות האחרונות, אתם יכולים להגיד שאני סתם לא שטויות, שזה לא נכון, אבל אם אני צודק בנקודה הזאת, אני חושב שבנקודה הזאת, ולכן הן נפרדות. אני חושב שההלכה לא רואה את המיניות כי זהות. ברור שיש זהות של זכר ונקבה, זהות של איש ואישה. אני חושב שההלכה רואה כאמור את המיניות כמרכיב חשוב בפעילות האנושית. כחלק מהאמת, והיא רואה את זה כמרכיב חשוב בפעילות האנושית, מהותית, בראש ובראשונה, כביטוי למערכות יחסים, זאת אומרת, זה ביטוי למערכת יחסים עם בעל אישה, ברמה אחרת, זה גם חלק מהצרכים הגופניים של, של אדם, אבל היא לא רואה בזה זהות. היא לא אומרת, הנקודה הזאת שכאילו גזלת את זהותי, אני חושב שבנקודה הזאת אנחנו שונים, ולכן, בסופו של דבר, תראו, במידה ונצדק שפה איזושהי מערכת כפולה משולשת של בעיות, שהחברת היום תופסת במוצר או שבמובלע, אני חושב שבחלק אנחנו מסכימים, ובחלק אנחנו לא מסכימים. ועכשיו, אם אני אשר שואל עצמי, האם העונש אכן הוא קל או חמור, אז עונש האלימות עבור את העונש חמור. אמרתי קודם, אני חושב שבהלכה יש פה שאלה הרבה יותר מערכתי, וזו רק עונש האלימות כזאת, שזו אלימות קשה, והיא קשה בעיקר באמת כי היא מפעילה כמו כוח וגם בשביל טראומה נפשית, אלא גם, אבל זה חלק בעצם מהבעיה הכללית, ושאלה איזה ענישה אנחנו מענישים, כלפי שימוש באלימות, ודאי אדם עובר עליו, וחייב מלכות, אם אין את השלומים, ואין את הסוגיות של דפרמת ב' וכו'. במידה, ה-50 כסף, האם זה חמור או קל? קשה לקבוע עמדה לעומת האדם עמדת השמי נזק או דברים אחרים. כלומר, אבל שזה סניף של בעצם שאלה רחבה יותר, ותכף אחזור זה בנקודה אחת. אבל אני חושב שחלק מהפער שלוחץ עלינו, כמו שמעת בהתחלה, הפלוגטיקה, כי נוצא בנקודה הזאת, שאותו תוספת שהתווספה במאז המהפכה הפמיניסטית, אני חושב שאנחנו לא בנקודה הזאת. ולכן, מבחינה זאת, כן, אנחנו, הם רוצים להניש על שלושה דברים, אנחנו רוצים להניש על שני דברים. ולכן באמת קיימת איזושהי תחושה של פער, שלא מתגע דווקא על הענישה, על כל ההתייחסות והזיקה. עכשיו, פה צריך להוסיף עוד נקודה אחת. אני התרמתי עד עכשיו מכך שזה רק ש-50 כסף הם רק לנערה, ולא מישהו אונס בוגרת. והפיצויים, אמרתי, אני מזדהה עם הכסף משנה ועם הטור, שאין לכם נעמי שגם לגבי בוגרת הוא חייב את כל הפיצויים. זה די משאיר פה שאלת הכנס. הכנס זה פשוט ביותר, שזה אך ורק לגבי הנערה ולא לגבי בוגרת. ואז מביא אותנו קצת לשאלה, למה התורה רצתה נערה בלבד ולא בוגרת? עכשיו, להתעסק בתאם הדקרה זה מסוכן. אני יוצא פה בשני כיוונים שהם מאוד, מאוד משמעותיים לנקודה הזאת. כיוון אחד זה ללכת יותר לכיוון שמוציא שמע וכל זה, דהיינו, שבאמת ה-50 כסף הם לא על הפגיעה בנערה, אלא יותר פגיעה באבא שלה, מת, ונערה היא בנעורי הבית אביה, לעומת זאת בוגרת היא כבר בשוט עצמה, עכשיו אם הולכים לכיוון הזה, אז בעצם יוצא שאין פה ענישה, בעצם אין פה ענישה, כי אין פה ענישה על אלימות. יש פה ענישה דברים אחרים, זה כמובן מחריף את הבעיה במידה לא מבוטלת. אז אומר את המשפט הזה בעוד רגע, אבל זה באמת מחריף את הבעיה. נוכל לומר שהיות שנכון שבאמת בנקודה הזאת, אין מנגנון שענישה בידי אדם, ומשהו נשאר משהו כזה. בחילופי, הכיוון אחר, אבל, שלא, שהפגיעה, שהעונש הוא לא על הפגיעה באבא, הוא הפגיעה בנערה באמת. בכל מיני סיבות, התורה אומרת, התורה חושבת שנערה פגיעה יותר, היות שהיא פגיעה יותר, אז המעשה שם חמור יותר, שבוגרת היא פחות פגיעה או משהו בסגנון הזה, ואנחנו נמקד בכל זאת, אנחנו חמישים כסף בפגיעה בנערה, בחלק, ככה משתמם מהגמרא שם, דף מם, שהגמרא שם מתמקדת באמת בפגיעה בנערה, שנית, זה קצת קשור למחלוקות, האם החיוב הוא האם הכסף הולך בעצם לבת, רק האבא זוכה מדין שבח נעורים, או שחייבים ישירות לאבא, אנחנו דברים ברייבד ועוד ראשונים ששותפים לוויכוח הזה. אם זה נעשה בגלל האב, או בכל מקרה, פה מגיעים לשאלה שאני כל הזמן דחיתי, אבל הגיע הזמן להציף אותה. אני אמרתי ככה עד עכשיו, שבעצם המערכת נותנת פיצוי, או צריך לתת פיצוי, צריך לתת עונש. המערכת נותנת פיצוי עד גבול מסוים, בין גבול מסוים היא חושבת שהיא לא מסוגלת, כי אף אחד לא מסוגל לשתת כסף, כי כסף לא יהיה במקום הפגיעה הנפשית. לגבי העונש, אז הצבעתי על כך שהשאלה היא מערכתית, הצבעתי כך שאני חושב שההלכה לא תופסת אותה חומרה שהחברה שנה 21 תופסת לגבי גורמים מסוימים, אבל עדיין השאלה היא בסדר, ומאיפה העונש האלימות, אז כן, אני חושב מה שמעתי ממש בתחילת הדברים. השאלה, האם נבוא, כמו שאמרתי בהתחלה, נגיד, תורת השם תמימה משיב על נפש, אם התורה מחמשים כסף, זה מה שמגיע ולא יותר, סימן שזה ותו לא. או שנבוא ונציב מודל שחזר עצמם השתמשו בו כבר, וכאן גם חזר וגם הרמב"ם עשו לנו איזושהי עבודה, או סללו לנו את הדרך בצורה משמעותית, כשהם באו והם הציבו מודל שייתכן שבצורות מסוימות ייתנו לזמנם ושעתם, ושלאחר מכן צריך ללכת עם הזמן, עכשיו זה מאוד מסוכן. כי בואו נאמר שהתורה היא כפופה לנסיבות היסטוריות מסוימות, והיא לא נצחית, ומעל הזמן, ומעל הכל, זה כמובן דבר שהוא מסוכן למדי, כי אז אתה בעצם אומר, התורה אמורה להיות, אם זה דבר השם, דבר אלוקים יקום לעולם, ויצטרך להיות איזו אמת מוסרית, נוקבת שמעל הזמן מעל המקום, והתורה ניתנה 2,000 שנה לפני בריאת העולם וכולי. מצד שני גם מאוד מסוכן לא ללכת בכיוון כזה. כי ישנם דינים מסוימים או נסיבות מסוימות שהרבה יותר קל לבוא ולראות אותם. התורה בעצם מנסה לשפר מציאות נתונה, והלוואי לא כל מציאות. עכשיו חזר מזה שחור בלבן לגבי יפת תואר. מותר ויחוד תמותות שחוטות ויחוד תמותות נבלות. אם אתה צריך להדר ולהיות בריסקר ולחפש לפי התואר, אז הגמרא אומרת כאילו שחס ושלום. כאילו, אם אדם ילך לקבר בלי שהוא אף פעם פגש לפי התואר, אז ינוח למשכבו בשלום. אלא שהתורה אמרה, מנהג, כפי שהרמב"ם את הפרשת כי תעצב, מנהג הצבאות שיכנסו לכל מקום ולא ידושרשו, ואגב, בעולם העתיק אז זאת המדיניות של נוסף כל נשים בעיר, משערות שהם השליטים. אז על מנת לעדן, לרסן, וכדומה, אתה אומר, מותר ויכולות תותות שחוטות, ועין יוכלו תותות נבלות, בצורה כזאת אתה מרסן, אתה מגביל, אתה מעדן, תופעה שנראית לך כסופו של דבר עדיין לא רצויה, ובחזאי שבאת לקרוא את דוד המלך, שכך לא חזר עם אנשים יפות טוב, וחזר עם לגלגיל לפתחו הרבה מאוד צרות שהוא סבל אחר כך, בגלל שאבשלום בת יפת תואר הייתה וכו'. הרמב״ם אמר זה בקורבנות. אז הרמב״ן שם השתולל, אבל זה יודע שקורבנות הן תופעה כל כך מרכזית וכל כך בסיסית במדת השם. הרמב״ם לא יעשה את זה, גם הקורבנות לא אומר את זה. הרמב״ם קבוע, זה הוא דעתו הרמב״ם קצת הגבול. אבל המדיניות עצמה, הרמב״ם שם מוכן גם זה לא אומר. ויש עוד יהיה דוגמאות שוודאי ניתן לחשוב עליהן, כגון כותבת העבדות. שגם שם, מי שבא יגיד לי בחר בבוקר שלעניות דעתו, התורת העבדות באופן חיובי. אלא שבאמת התיק שהיה מבוסס, כאילו, התונה הדמוקרטית והנאורה הייתה מבוססת על משהו כמו 40 עבדים לכל בן אדם, משהו כאילו זאת הסטטיסטיקה מדויקת, אבל כאילו, התונה הייתה דמוקרטיה לבני החורין. כל העבדים ששינו את הגלגלים שם, היא לא בדיוק הייתה דמוקרטיה. וזאת הייתה תופעה נפוצה ורחבה. אז התורה כמו, כמו מפעד טוב, כאילו יגיד לי, אז היום, עדים, כאילו בלי עבדים, כאילו אין שום בעיה, אני לא זאת, הוא לא כופה מחם את ג' עיקרים, הוא נוקט עמדה שהיא לגיטימית לחלוטין, ואז מציב גם פה, האם זו דוגמה נוספת לכך, שכמו מסוכן מאוד לבוא, מה זה ככה, אבא שלי אמר פעם, לגבי איוב לא היה ולא נברא, אז הוא אמר, להגיד שאיוב לא היה ולא נברא, זה בסדר. להגיד שאברהם אבינו לא היה ולא נברא, זה לא בסדר. כי כשאתה אומר שאיוב לא היה ולא נברא, אתה אומר איזה פרט מסוים שהוא, שזה מעמדו. זאת אומרת, אברהם אבינו, אתה לא אומר איזה פרט מסוים, אתה בעצם כאילו מוציא את הקורה המרכזית של כל, של כל הבניין. אם אתה, אז ברור שצריך מאוד להיזהר, ברגע שהפריז בזה, אז נפות אותה לטוויסטית לחלוטין, ו... זה מצד אחד. מצד שני, בזהירות מתבקשת, חל מדי פעם משתמשו בזה, וניתן לפחות לחשוב בכיוון כזה. ואז יש מקום לחשוב, לכל הפרופק, כמו אני חושב מה שמעתי קודם, יש מקום לחשוב שמידה וכן, א' כל, לבוא ברמה המוסרית עקרונית, עכשיו, אני, עכשיו, קוק כתב הרבה דברים, השלם הולך ומתקדם, צריך לזכור שהוא חי לפני 120, או נפטר לפני השואה, נאמר זאת ככה, אז אני לא רוצה פה לדבר על התקדמות מוסרית, שהעולם כל הזמן מתקדם בכלל מוסרית, אחרי השואה קשה לדבר על זה, אחרי מלחמת העולם הראשונה קשה לדבר על זה, זו תפיסה של כמעט המאה ה-19, ופחות, יותר קשה מאחרי 100 שנה של אלימות, קשה ביותר לראות זאת, אבל אני כן מוכן, כמו, אני כן מוכן לקווה שבנקודות מסוימות או, או, או הלכות מסוימות ניתן כמו בזהירות וב, ובמסורה ובאחריות לשקול זאת. ואז עוד במוצר כלית, עוד כל מה נאמר, בימינו, אם זה כך, כמו שמה אומרת בחולין, שלא יעלה לדעת שמה שעשו לבני נוח מותר ליהודי. כי אמרנו שם ככה, שיש כלל שכאן מי כמידי. שלא יכול להיות שאם לגוי זה אסור, כך דוגמה אומרת, גזל פחות של פרוטה או, או, או רצח עוברים וכדומה, קודם הללו, אז אם זה אסור ונוח, אז לא יכול להיות יהודי זה מותר. אלא חייב, אז יהודי אולי, אולי מתחייב פחות, אבל לא יכול להיות מצב שבו ליהודי יותר דבר שאסור ונוח. אז יפה, לא יכול להיות מצב שבו לא מכיר להתייחס לתופעה בצורה חמורה ובצדק, כי כאמור, אלימות, אלו הערכים שאנחנו מאמינים בהם, כל מי שקורא את התורה ואת הנביאים, כל מי ששמע את התורה בין כיפור זה כמה שבועות, לעקוב בגוברי שמרת, וכל מה, ש, מה שהנביאים מדברים כל הזמן על החזקים ש, שדופקים את החלשים, מבין שזה לא משנה אם עמוס או ישעיהו מדברים על זה, ברמה הכלכלית, או, או שחובשים אנשים לעבדים שם ביומיהו, או שעושים אונס. גם זה סוג של אלימות והפעלת כוח. אז במייל, ברור שאנחנו מתייצבים שם, כמו לי קודם, כנגד זה בצורה חריפה. ואם זה אומר שהיום, נקרא לזה, גם היחס, אולי גם הנישה חמורים יותר, אז זה בהחלט, ודאי מבחינת היחס, וגם מבחינת, ניתן לחשוב, גם מבחינת התקנות, לתקן תקנות, וכמו אבא שלי כותב את זה שם בהרחבה, אני חוזר מפני שם, כן, ניתן לחשוב גם לתקן תקנות, בקצת אני רוצה להזכיר מה שהוא לא מצטט שם, הגאונים תקנו דבר תקנות, אחד מהם הייתה תקנת מורדת, שדהיינו, הגאונים תקנו, אישה יכולה לומר לבעלה, מה יש עליי? זאת אומרת, אם היא, בגמר בכתובות, תגיע לזה, אני מקווה בעזרת השם במשך בקריאות השנה, בסביל הסמך גימל, אז אחרי תקנת הגאונים, אישה שאומרת שהיא לא אומרת לחיות איתו, כי היא לא סובלת אותו, היא יכולה לדרוש גט ובית הדין יכריח אותו לגרש. למה? כי העם במגדיר זה בהקדמה מפורסמת אחר מכן, כי אינה כשבועה שתיבהל או בעל כוחה. אז הגאונים תקנו את זה, כמו שהתורה זה לא נמצא במשניות, כבר הגאונים תקנו זאת, אז יש מדי פעם תקנות שבאות ומשדרגות כאילו את מערכות היחסים הללו, וכן יש מקום לשקול זאת. עכשיו, כמה הערות קצרות לסיום, הן קצרות בגלל שעה, הן כל אחד זוכק את שיחה. א', שתדע אישה מערבית, מה היא עושה? היא נכנסה אנסים לכלא לתקופות זמן ארוכות ביותר. בעונשי מאסר זו תופעה מלט מאוד בעייתית ומאוד לא פשוטה. נכון, זה מאפשר מדרג, זה מאפשר מדרג, וזה תוכל להכניס אותו לחמש שנים, וזה לשש שנים, וזה לחמש וחצי, וזה לשלוש, וזה לשלוש וחצי, ואז זה לעשרים, אז באמת הוא אפשר להכניס ל-150 שנה. אבל הבעייתיות של כל הבעייתיות, יש בעייתיות מאוד מבוטלת, א', בעצם המוסד, עוד איך נתן פה לפני שנה שתיים שיחה מאוד יפה בשביל המשפטים בנושא הזה, ו... מילה ביקורת חריפה כנגד כל התופעה, אם כי צריך לסייג, והוא דיבר אז בהרחבה שבהלכה זה לא מופיע, זה נכון שזה לא מופיע בהלכה הסטנדרטית, זה כן נכון שבאורך הדורות, מתקנות הקהל, זה כבר כבר מועד קטן מדברת על כך שאפשר, כאילו גם אנחנו הכנסנו אנשים לכלא בעברנו, והפיכן הוא בגדול הוא צודק, שבה... ביהדות אתה מניש בן אדם במקום ולא נועל אותו כמו איזשהו חבץ בבוידן ומשאיר אותו 20 שנה שיהיה כאן בכלא. ומרק טווין כותב על איזה בן אדם שגרדו אותו מאיזה צינוק ואף אחד לא זוכר למה הוא בפנים, הוא לא זוכר למה הוא שם אותו בפנים, מי ששם אותו לא זוכר למה הוא שם אותו בפנים, אף אחד לא יודע, הוא פשוט נמק שם ובסדר, בימי הביניים, הוא דבר עם הביניים שם, אבל המערכת הקיים האמריקאית היום לא רחוקה מזה. בכל אופן, אז כאילו הדשא של השכן במקרה הזה הוא לא בהכרח, אני גם לא מדבר כאלה על מניעה. אני לא מדבר כאלה שאתה לוקח גנב ושאתה לא מכיר לה על מנת שלא יגנור עוד הפעם, הוא ענה שמעת שלא יגנור עוד הפעם. אני מדבר כרגע על המאסר כענישה, כשתת ענישה, לא כמניעת פשעים. העסק הזה מאוד לא פשוט, והעובדה שאנשים לפעמים תקופות זמן ארוכות ביותר, אני רואה כרגע רק האונס, בבמה כללית, גם על כל העבודות אחרות, נוצרים לא פחות עיוותים, גם מהשיטה הזאת, אני לא באמת, במקרה הזה, גם בענישה של האנסים, אני לא בטוח שהשיטה הנוהגת היום היא בהכרח טובה יותר. טוב, זו הערה אחת קצרה, והיא מחייבת נקודה אחרת, שהיא קריטית. החברה המערבית היום רואה את האונס, כפי שאמרתי קודם לכם, בחומרה. ובמרכיבים רבים אנחנו מסכימים איתם. מה, אני חושב, נקודה אחת אנחנו לא מסכימים איתם, לא אומרים מסכימים. אבל אוי ואבוי אם זה בוא, חס ושלום שלא יבוא, על חשבון דיני ראיות. ויש דינמיקה שקורה היום בעולם, לפחות בארץ, אני יודע מה שקורה בחו"ל, שמה שבפועל, בגלל שרואים זה כך חמור, אז מזמימה בשביל, איך אומרת, מה נשמו בעירה אומרת, או... אז בעצם גם חותכים פינות בדיני הראיות בצורה מחרידה. אני דיברתי בטיש, שנה שעברה אני לא נסעתי בקיץ, דיברתי בטיש, מי שעדיין היה עיר בשתיים בבוקר ואיפה בשנה שעברה, אז... דניס בטיש, בדיוק על הבעיה הזאת, על הפער בין מסכת סנהדרין לבין שכמובן משפט כללי, אבגיגי אז קצת התנגד מה שאמרתי, הוא מרוצים שעצם שתיקון המדינה ותיקון העולם צריך לקחת עמוד נמוכות יותר, אני עדיין חושב מה שאמרתי אז, מי שלא יודע, לפני חודש או חודשיים, שופט בית משפט עליון, פרשה לגמלאות, פרסמה איזה פסק דין חגיגי שבו הרשיע בן אדם באונס על סמך שחזור שחלום מודחק שבן אדם חלם אחרי 20 שנה. ואני קראתי כל פסק הדין וזה מזעזע. עם כל הקריצות והסיבות המתבקשת וכל הסייגים של שימוש בזיגון מודחק, בסופו של דבר הכניס הבן אדם לכלא כבר שהוא חלמה משהו. ממש קם בבוקר ו... אחרי 20 שנה, חמה שכן 20 שנה מתווסה למעשים מגונים, הבן אדם נכנס לכלא, אני לא זוכר, 10 שנים משהו כזה, מרת, אסמך דברי חלומות. פשוט משמע, אין שום עדות מסייעת, אין שום דבר, חוץ מזה שהיא חשבת, בטיפה עם רוחו, והיא עוד פרסמה אותו פסק דין חגיגי שכאילו זה כאילו שכל הציבור ידע מה מורשתה. מורשתה מחאה באונס. מחאה באונס זה תופעה ראויה מאוד, אבל פשוט להכניס אנשים שאין לך שום ראיה אמיתית כפי זה, זה, זה לא פתאום, זה לא הדרך. וזה דוגמה כמעט הייתי אומר אבסורדית. ברוך השם כבר כמה כאלה שגם מהציבור המשפטי והפסיכולוגי ביקרו אותה. אבל זה אומר, ברגע שאתה חם על נושא, אז זה אותו דינמיקה שקורה, אלימות פוליטית שפתאום מדינה מאוד חמה על גלבי רכב, או פתאום מאוד חמה על אלימות פוליטית או משהו אחר, אז אחרי זה, עשר שם אחרי זה, מגלים שנעשו מעשים שלא יעשו, וצריך מאוד להיזהר מזה. את העובדה שאתה חושב שזה תופעה חמורה, עשו לבטל דיני ראיות. יש סיבה שמצליחים אותם, ויש סיבה שהם קיימים. הם קיימים בדיוק בשביל לעצור את הדינמיקה הזאת. עכשיו עוד שלוש הערות טלגרפיות נוספות. א', מה שמה קודם לגבי מה זה קרה? אמרתי קודם שבעוד איזה שהלימוד יש גם, החברה היום תופס את זה כאיזשהו גזל או פגיעה בזיהוי. הדבר הזה יש לו גם נפקמינה לא מבוטלת, אני לא יודע מה שחברת אולי את המחשב הקלטה כרגע, זה גם, לא כל אונס הוא אלים באותה מידה. זאת אומרת, אונס בסופו של דבר מתחלק הרבה מאוד נואנסים ומקרים. זה לא כאילו איזה בריון תופס מישהי בגן העיר והוא באמת קורא בגדר, ויש מקרים, יש מקרים שונים בחוק האמריקאי, ואני בישראלי אני לא יודע מה כרגע המצב, גם באמת, גם בין בעל אישה מדובר באמת יש אווירה של אונס, אבל בעיקר מה שמטריד, מה שאני לא כל אונס הוא בכך אלים באותה מידה. אני לא דומה, כמו שלי קודם, אם איזה אדם זר תופס מישהי כאילו בכוח לבין ניקה ששני אנשים מנהלים אומן ובאיזשהו שלב היצר שלו דורש ביה והיצר שלה פתאום נעצר והיא לא מעוניינת. וכל זה כל הזמן בעיתונים קמו יחד הדירה, בילו יחד ערב שלם יחד הדירה, ואחר כך באיזשהו שלב היא רוצה לפרוש והוא רוצה להמשיך. זה שלילי וזה אסור, חד משמעי ברור שזה אסור. זה לא אותה דרגת חומרה, ובין היתר הסיבה שמבחינת האלימות ודאי שיש פער מבוטל בין שני המקרים הללו. מבחינת הזהות, חושבים שזה לא, שזה אותו דבר, ולכן צריכים גם לעשות איזשהו הבחנות גם בנקודה הזאת. טוב, אבל עכשיו כך, בוא נשאל את השאלה הפילוסופית יותר. אז למה בכלל יש את זה? באמת, כאילו, למה הקדוש ברוך הוא עשה בן אדם אלים? כאילו, למה הקדוש ברוך הוא נטע באדם כזה יצר חזק, וכאילו, אם הקדוש ברוך הוא היצרן, למה הוא תכנת את האדם בצורה כזאת, שיהיו בעיות כאלו? היה מראש מתכנת אדם בצורה אחרת, ולא היו בעיות מראש. התשובה כמובן, מה שאומרים ביום אדם סמך ת' בלי יצד הראיות אין עולם. יצד הראיות הוא קריטי וקרדינלי לעולם. אין עולם קיום אחר. לא יהיה דור הבא, לא יהיה המשך המין. כמו שיצד האכילה הוא כל כך חזק, בלי יצד האכילה פרט לא ישרוד. בלי היצד המיני, העולם לא ישרוד. המין לא ישרוד. כי לא יהיה דור הבא. יש שההלכה מכירה חד משמעי בתובנה של פרויד, דהיינו שיש מרכיב של אגרסיביות בתוך הדחף המיני המובנה, גם שמדובר אומרת הבעל ושב הסכמה, יש מרכיב של אגרסיביות. זאת אומרת שחזר אומרים דקו של איש לכבוש ואין דקו של אישה לכבוש. דקו לכבוש משהו של דבר אגרסיביות. ולמה? כי זה נצרך, זה חלק מעולם שיתקיים, יהיה בעל קיימא, וזה את הגמרא, שברגע שביגוד יצד הראיות, אז גם לא, גם תרגול לא הולידו ביצים יותר. או, סליחה, לא הטילו ביצים יותר. וכך, הכוח הזה הוא קרדינלי לקיום העולם. כמו שאמביציה היא חשובה, כמו שסקרנות היא חשובה, וכמו כל כוח אני מתעל אותו. וככל שהוא חזק יותר, ככל שהוא בסיסי יותר הוא חזק יותר, ככל שהוא חזק יותר הוא דורש יותר טיעול, והסיכוי לבעיות תמיד יהיו גדולות יותר. היצרים חלשים, אז יש גם בעיות חלשות. כאילו, יצרים חלשים, בעיות חלשות, יצרים גדולים, בעיות גדולות. אין מה לעשות, זה ככה נברא, וזה נכון, כמו זה נכון לגבי הרבה מאוד תחומים, זו אחד מהם. אז צריך את זה. הדבר האחרון, יש קטע יפה במבקשי פניך, שבו... שוב בעצם, אבא שלי אמר שם הסבת על כך, יש תחומים שיש רשם מוסרי לגביהם. אבל כשאתה עובד הסוגיות, אתה בעצם לומד, באיזשהו מקום אתה מפלפל בזה כמגיד את מותד מזה. אני אסביר מה מתכוון. בעצם מה שאומר שם זה משפט שיושב מאוד על איש ההלכה. הוא אומר לו ככה, משל דיני עבדים. אז ברור שיש לנו, כאילו, יש לנו בעיה לא מבוטלת עם דיני עבדים. בסדר, כרגע אני רמסתי קודם על כיוון אחד, יש גם הסברים אחרים בפרשנים. כרגע זה, אבל מה הוא אמר לו? הוא אמר לו, תשמע, אם אני צריך לדבר על תפיסת החירות ביהדות, על העבדות, עם השוויון לבני אדם, אז זה באמת מטריד אותי, ואני צריך לשבת ולשקול ו... קראתי לא מזמן איזה ממש מישהו פרסם בזה איזה שעודם מחשבתי על גישות שונות לעבדות ביהדות עם ציטים לרשא הירש וכל מיני הוגי דעות אחרים. אבל כשאני לומד התורה באיזשהו מקום, שומע את הסוגיות, זה סוגיות מצוינות עם, עם המון למדנות, עם יוצא במוכר עצמו, מחור בית דין, יוצא בשש, יוצא ביובל, כי הסוגיות בקידוש נשאר מהן הן סוגיות מאוד מאוד יפות, והרדווה עשה שם עבודה מצוין, והמשנה אומרת, האמת, התפרס במלוא עוזו. עכשיו, כי כשאתה לומד, אתה בעצם עושה בלוגיקה. אתה לא... או, מה זה כך? שהלוגיה הזו יושבת איזה בסיס מוסרי. אתה צריך לתת שיחה כזאת, פעם בכמה זמן, ולהבין מה קורה. אבל, ברגע שהקדוש ברוך הוא החליט, מסיבות, תראה מה שלא תהיה הסיבות, בגלל סיבות הזמן, בגלל סיבות אחרות, אם כך גזרה חוכמתו וככה זה ירד לעולם, אז זה כפה כותחת של תורה. זה בעצם מה שהסובד שכותב בישה לך, דהיינו, שבן צורם לא היה ולא נברא, ודור שקבל שכר. התורה קיימת בשני רבדים, ברובד אחד מתייחס למציאות, וכשמתייחס למציאות, אתה צריך לשאול מה הבסיס המוסרי, ומה עצם משתלב עם התפיסות המוסריות שלנו היום, ואיך אנחנו מתמודדים עם זה. וכמובן, אתה צריך לשאול את זה לגבי הלכות גיטין, הלכות קידושין, הלכות ברכות, הלכות נערה בתולה. ברמה אחרת, ברגע שזה ניתן, וברגע שזה קיים כבר ברמב"ם, בסוגיות, אז זה גם קיים בעולם הפלטוני. בעולם הזה, אתה כבר, זה קיים כחפץ של תורה עצמאי ומנותק. אז גם אני אומר שיש דברים שהלכה ואין מורים כן. אני אומר, לא אבל נברא בדור שקבל שכר, הפלפול או העיסוק בסוגיות כשעצמן הוא מפרה ומעשיר, כי אתה עוסק בדבר השם ואתה נהנה מזה, ומהניתוח ומהחידוש ומהריטרא דאורייתא, זה מנותק מהשעות הללו. אתה צריך, אתה ברמה שהתורה היא נמצאת בעולם, הוא מדרך מכוונת אותנו, אז זה כמו התמודדות נסוג עושים הערב. אני חוזר ואומר שכוח שוב על כל הסיפור הזה. אבל ברמה השנייה, שזו פשוט תורת אמת, שפשוט קיימת, ואתה מדבר בתור טקסט, והרי אומרת, שבית או שגם כל שם אנחנו לומדים, וזה לא למעי שמחה בבוקר. אז הלימוד כשעצמו הוא כמובן מפרה, וזה לא מול לפגום בלימוד כשעצמו. טוב, עד כאן בנושא הזה, אני מקווה שזה חומר למחשבה, אני לא מתאמר פה להקיף את הנושא, לא מתאמר, אני מקווה שזה כן חומר למחשבה, ושזה יעזור לפחות לפתח פני חשיבה, ונתן קצת דלק לשיחות וביטוחים ביניכם, לא יודע. יאללה, תודה רבה.
למה אדם, למה שברת אדם עם היסודות שדרך הדבר לחבור?
לא, לא.
בסדר, זה לא
זה ככה, המילות של האישה מתנמצאות
מספיקה אני אומר לך בעצם מה זה אז כוחות חשובים אני חושב בעולם אחר, אני חושב בעולם הזה, אני חושב בעולם הזה,